טוב, שלום לכולם. אנחנו סיימנו בפעם הקודמת את דף מספר 16, שהנושא המרכזי שבו היה לזהות שיש שני ממדים ביחס לארץ ישראל, הממד הפנימי הסגולי הקדוש, בחינת כנסת ארץ ישראל, בחינת האבא שבבן שבארץ ישראל, שהוא קדושה, שהיא קדושה שאיננה משתנה, לא תלויה במעשים, לא תלויה בבחירות וכו', בבחירות האנושיות. ולעומת זה יש צד אנושי, צד חומרי, צד טבעי, שהוא צריך לצאת אל הפועל על ידי המעשים שלנו, הבן שבבן צריך לבחור את האבא שבבן, וזה יותר יצא לפועל על ידי קיום בפועל של מצוות יישוב ארץ ישראל, שנראה את הגדרים המעשיים וההלכתיים שלה בהמשך הדרך. עכשיו, כדי להעצים קצת יותר את ההבנה של הערך הקדושתי של ארץ ישראל, כלומר אותה כנסת ארץ ישראל, אותה סגולת ארץ ישראל, אותה קדושה ארץ ישראלית, אותו אבא שבבן שבארץ ישראל, שלא משתנה, כדי להבין את משמעותו, אז יש לפנינו עוד כמה סוגיות. בדף 17, סוגיה חשובה מאוד, אולי נספיק אפילו לסיים אותה היום, כי היא סוגיה סך הכל, הייתי אומר, פשוטה. מה שרוצים להתחיל לברר מהיום, זה שהופעת התורה בין במדרגתה ההלכתית, כלומר קיום התורה והמצוות, בין במדרגתה הרוחנית, כלומר נבואה, השראת שכינה וכו', הגילויים התורניים הישראליים, כלומר אותה סגולת ישראל, אותה הסגולה של התורה, שהיא בעצם ביטוי של סגולת עם ישראל, יכולה להתגלות רק בארץ ישראל. כלומר, אם נגיד את המשפט הזה הפוך, הקדושה הארץ ישראלית היא כל כך קריטית, כלומר האבא שבבן שבארץ ישראל הוא כל כך קריטי, שרק כשיש התאמה בין האבא שבבן שבארץ לבין האבא שבבן שבעם, כלומר שעם ישראל מגלה בפועל את האבא שבבן בארץ ישראל, אז באמת יכול להופיע אבא שבבן. אבל אם עם ישראל ינסה לגלות את המדרגות הרוחניות השונות, החל מקיום מצוות ולימוד תורה ונבואה וכו', ינסה לקיים את כל זה בחוץ לארץ, אז אין לזה את הערך, אין לזה את יכולת ההופעה, כפי שאותה סגולה אלוקית יכולה להופיע בארץ ישראל. אז הקדושה הארץ ישראלית היא כל כך משמעותית, עד כדי כך שהסגולה הישראלית והתורה שאמורה לחשוף את הסגולה הישראלית הזאת, לא יכולה להופיע אלא דרכה. הסוגיה הזאת ברמה של קיום מצוות נקראת הציבי לך ציונים. זאת אומרת, אומר מיהו הנביא, הציבי לך ציונים, שימי לך תמורים, שיטי ליבך למסילה, כמדומני זה פחות או יותר הפסוק, ירמיהו ל"א, וחז"ל דרשו, תכף נראה, שהתורה בחוץ לארץ, כשעם ישראל מקיים את התורה בחוץ לארץ, את המצוות, אז הוא סך הכל מקיים את זה כזיכרון בלבד. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות היום, זה פשוט לראות קצת מקורות, על פי הסדר ההיסטורי, החל מהפסוקים בתורה, דרך המדרש, ראשונים ואחרונים, שכולם אמרו את הדבר הזה. זאת אומרת שקיום התורה בחוץ לארץ הוא זיכרון, הוא ציונים. אז בואו נתחיל לעבוד על הסוגיה. המקורות שיש לפנינו בדף 17, מעמוד 44 עד עמוד 45 בעמודה השמאלית, בחלק המודגש. זה החלק שאנחנו רוצים להספיק היום. אז בואו נתחיל. אז כולנו מכירים את פרשת שמע והיה עם שמוע. פרשת והיה עם שמוע, אומרת התורה, והיה עם שמוע ותשמעו אל מצוותיי, שאנחנו נצווה אתכם היום, אז ונתנה הארץ את יבולה, יהיה גשם, יהיה פרנסה וכו'. ואם עם ישראל לא ישמע בקול השם, ואם לא תשמעו, אומרת התורה שני שלבים. שלב אחד, וחרף השם ועצר את השמיים, אנחנו אומרים את זה כל יום פעמיים ביום. כלומר, עצירת גשמים, זאת אומרת, יהיו בעיות כלכליות, והשלב הבא, הלאה, וחרף השם ועצר השמיים ואדמה תתן יבולה, הלאה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה וכו'. זאת אומרת, אם עם ישראל לא שומע בקול השם, פורענות ראשונה בארץ ישראל, בעיות כלכליות, ועצרת השמיים, אין גשם, ופורענות שנייה חס ושלום, גלות. אם כן, ועבדתם מהרה, הלאה, מעל הארץ הטובה, אשר השם אלוהיך נותן לך. הלאה, פסוק הבא, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. ראו לתותפות ביניניכם, ולימדתם את בניכם, אל מזוזות ביתך ובשעריך. זאת אומרת, התורה מזכירה שלוש מצוות, א', לימוד תורה, ב' הנחת תפילין, ג' קביעת מזוזה, והתורה בעצם אומרת לנו שלמרות שאנחנו נגלה מארצנו, למרות שבעבדתם מהרה מעל הארץ הטובה וכו', ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם. שואל המדרש, מדוע התורה צריכה לציין שכשאנחנו נגלה מארצנו, אנחנו עדיין צריכים ללמוד תורה, ועדיין צריכים לקיים מצוות קביעת מזוזה, ועדיין צריכים לקיים מצוות הנחת תפילין. הלכאורה זה פשוט. הרי לכאורה שלושת המצוות האלה, תורה, תפילין ומזוזה, אלה מצוות שהן חובת הגוף, חובת המקום, זה לא מצוות התלויות בארץ. אלה מצוות שתלויות בגוף. כל גוף, בכל מקום צריך להניח תפילין, כל גוף ישראלי, ממין זכר, וכל גוף ישראלי צריך ללמוד תורה בכל מקום, וכל בית ישראלי צריך שתהיה בו קביעת מזוזה. זה לא מצוות שתלויות בארץ, זה לא תרומות ומעשרות. אז מדוע התורה אומרת, אחרי ועבדתם מהרה, עדיין ושמתם את דבר האלה וכו'. את השאלה הזאת שואל המדרש. אומר המדרש, בדף 17, עמוד 44, בעמודה הימנית, בצד ימין, באמצע, בספרי פרשת עקב, הספרי הזה על פרשת עקב, זה על פרשת ויהם שמוע. זה המקור של פרשת ויהם שמוע, פרשת עקב. אז אומר הספרי על פרשת עקב, וגם במקום אחר, בילקוד שימוני, על פרשת עקב, ועבדתם מהרה, אומר המדרש, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות. מצוינים הכוונה מיוחדים. כן, כמו שאני אומר, מה? אנחנו קוראים בדף 17, בעמוד 44, יש לך? בעמודה הימנית, בספרי באמצע. יש פעמיים, יש בספרי למעלה ויש בספרי באמצע. בספרי באמצע. אז אומר המדרש, ועבדתם מהרה, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות. כמו שאנחנו רואים היום, נון צדיק, נקודת ציון. מה זה ציון? אני ממקד, מדייק, מייחד את הנקודה הזאת ביחס לנקודות אחרות. אז מה זאת אומרת, היו מצוינים במצוות? תציינו את עצמכם, תייחדו את עצמכם, תכף נראה מדוע, במצוות, כלומר, למרות שאתם תחיו בחוץ לארץ. תחת ועם שלטונם של הגויים ועם הגויים, למרות זאת, עדיין תייחדו את עצמכם, תהיו ייחודיים בכך שאתם מקיימים מצוות. היו מצוינים במצוות. וכל זאת למה? שכשאתם חוזרים, לא יהיו לכם חדשים. זאת אומרת, המדרש מנמק מדוע אנחנו צריכים עדיין להמשיך לשמור מצוות בחוץ לארץ, כדי שכשנחזור לארץ ישראל אחרי הגלות, אז נדע איך מניחים תפילין, נדע איך לומדים תורה, נדע איך קובעים מזוזה. כדי שיהיה ברור לנו עד הסוף, המשמעות הזאת תהיה ברור לנו עד הסוף, אומר המדרש משל. משל למלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אביה. היו היה מלך שרצה להתחתן עם אישה אחת. האישה הזאת לא גדלה בבית המלוכה, והייתה אישה רגילה שגדלה בבית הוריה, בית אביה. וכשהיא הייתה אישה רגילה וגדלה בבית הוריה, היא לא הלכה עם תכשיטים ועם בגדים כפי שנוהגת מלכה ללבוש ולענוד. אבל ברגע שהגיעה לארמון ונהייתה אשתו של המלך, נהייתה המלכה, אז היא עכשיו מחויבת בלבוש מסוג של מלכה ובתכשיטיות מסוג של מלכה. יום אחד כעס המלך על אשתו ואמר לה, תחזרי לבית אביך. יפה. האם כשהיא בבית אביה היא צריכה ללבוש בגדי מלכות, בגדי מלכה, ולענות את תכשיטי מלכה? לא, היא לא מלכה עכשיו. אומר לה המלך שכועס על אשתו ומשלח אותה אל בית אביה, משל למלך, הקדוש ברוך הוא, שכעס על אשתו, עם ישראל, וחזרה בבית אביה לגלות כביכול, אמר לה, הביא, היא מקושטת בתכשיטייך, וכשתחזרי, או בלי אבב אולי שקש שתחזרי, לא יהיו עליי חדשים. זאת אומרת, אומר המלך למלכה, אף על פי שבאמת, כעת בבית אביך, את לא מלכה, ולכן את לא צריכה ללבוש בגדי מלכה, אבל כדי שתחזרי, כשאני אתרקח מכעסי ויחזיר אותך הביתה, להיות מלכה שוב, אז כדי שאת תדעי איך מלכה מתלבשת ולא תצטרכי לעבור שוב טירונות של מלכה, אז תמשיכי ללבוש את התכשיטים האלה גם כשאת בבית אביך. עכשיו המשפט החשוב, לא כי יש לזה ערך עצמי בלשון המהר"ל, אלא כדי שכשתחזרי לא יהיו בעינייך כחדשים. שלא תצטרכי שוב להתרגל מחדש איך מתלבשת מלכה. שכשתחזרי לא יהיו עלייך חדשים. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, עם ישראל, גם כשאתם בגלות ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, היו מצוינים במצוות. מדוע? לא כי יש ערך אמיתי לקיום המצוות בחוץ לארץ, תכף נראה ביטויים מאוד ברורים של ראשונים ואחרונים בנושא הזה, אלא כדי שלא תשכחו את המצוות, שכשתחזרו לארץ ישראל, למשל, גאולה אחרונה, אחרי 2000 שנות בית קברות, 2000 שנות גלות, שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. כן, אפשר להבין מה זה שכשתחזרו לא יהיו לכם חדשים. כלומר, זאת אומרת, פוינטן לצערנו רב דוגמה מצוינת. אם עם ישראל, בבית שני ובבית ראשון, היה ברור לו שחלק מהופעת התורה שלו זה תורה במדינה, תורה בחברה, תורה בלאומיות, תורה בפוליטיקה, ואלפיים שנה בבית הקברות של הגלות, הגלות האחרונה, לא יכלנו לגלות תורה במדינה, תורה בפוליטיקה, חזרנו הביתה אחרי אלפיים שנים ושכחנו לגמרי שהתורה צריכה להתגלות במדינה. ומדינה נהייתה רק איזה כלי לתפקוד חומרי חברתי. הנה עובדה, עובדה שאלפיים שנה לא התנהגנו ככה, לא חשבנו ככה, הנפש לא הייתה בנויה ככה, אז גם המחשבות לא היו בכיוון הזה, גם הנפש לא הייתה בכיוון הזה, גם ההתנהגות המעשית לא הייתה בכיוון הזה. עובדה ששכחנו שתורה וממלכה בישראל זה דבר אחד, והתורה צריכה להתגלות בממלכה. ופוליטיקה זה לא מילה גסה. ומדינה זה לא איזה, כמו שהרב קורא לזה באורות, חברת אחריות גדולה. כלומר, ספק שירות לצורכי הכלל. ספק שירות חומרי לצורכי הכלל. לא. אז אפשר להבין את הסברה. שיש אפשרות שכשאנחנו נהיה בגלות, אם לא נקיים מצוות, יש אפשרות שאנחנו נשכח את המצוות. ואז כשנחזור יהיו עלינו כחדשות. אז אומר לנו ריבונו של עולם, בניי ומצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו עליכם חדשים. הוא שאמר ירמיהו, הציבי לך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. כן, לפי המדרש הזה, ובפרט לפי המשל שמסביר מאוד את הנמשל, אין ערך עצמי לקיום המצוות בחוץ לארץ, אלא כל המטרה של קיום המצוות בחוץ לארץ זה כדי שלא נשכח את קיום המצוות, שכשנחזור לארץ ישראל לא יהיו בעינינו כחדשים. אני רוצה להעצים את המשפט הזה רגע. החפץ חיים היה נוהג לומר, סליחה, שכשאדם מקיים את המצוות בחוץ לארץ, לעומת המצוות בארץ ישראל, השכר שיש לו על קיום המצוות בארץ ישראל זה פי 20 מאשר קיום המצוות בחוץ לארץ. אז לי, במחילה מכבודו, כבוד קודשו, גדולתו וצדיקותו של החפץ חיים, יש לי קושייה כבר הרבה מאוד שנים. א', מאיפה הוא הגיע לפי 20 דווקא? ב', לפי העניין הזה, לפי ההבנה הזאת, זה לא פי 20. זה פי כמה? אין סוף. מה זאת אומרת? פה זה אמיתי ושם זה וירטואלי. פה זה באמת ושם זה בכאילו. שם זה רק זכר. איפה הוא כותב את זה? אני ראיתי את הפעם באחד הספרים של מכתבי החפץ חיים. כמדומני, שם זה מובא, בלי נדר אני אבדוק את זה. כמדומני במכתבי החפץ חיים הוא כותב את זה. יש ספר, נקרא מכתבי החפץ חיים. אז זה סך הכל זיכרון. עכשיו תגידו, טוב, זה מדרש, זניח, מוקצן. אז בואו נראה איך כל הראשונים, על פי הסדר, הביאו את המדרש הזה כפשוטו וכדרשו. ורבותיי, אם אנחנו אומרים קריאת שמע פעמיים ביום, כולל פרשת ויהי שמוע, ואנחנו אומרים את הפסוקים האלה, ועבדתם מהרה, ושמתם את דבר האלה, אם אנחנו לא מכוונים בפסוקים ושמתם את דבר האלה, שאפילו המצוות שהן חובת הגוף, אנחנו בעצם מחויבים לקיים אותן בגלות, הלכתית אנחנו מחויבים, אבל זה סך הכל ציונים כדי להזכיר לנו שכשנחזור לארץ ישראל לא נשכח מה שאנחנו אמורים לעשות, אם אנחנו לא מכוונים את זה על הפסוקים האלה, אז יכול להיות שאנחנו לא מכוונים את עיקר מה שצריך לכוון בפסוקים האלה. זה ועבדתם מהרה ושמתם. אומר רש"י במקום על פרשת עקב, אנחנו עכשיו רק קצת ליקוט, תסתכלו רק באותיות המודגשות, רש"י, רמב"ן, רבנו בחיי, כוזרי, מהר"ל, הרב קוק. בסדר? בואו נראה ככה כמה מקורות בעניין הזה. קודם כל אומר רש"י, ושמתם את דבריי, אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר, הציב לך ציונים. כאן צריך להעיר איזה הערה. בחלק מהרש"ים המופיעים בחומשים, לא כתוב תפילין ומזוזות, כתוב ראשי תיבות תום, תף, וו, מם. ויש כאלה שרצו להתחכם ולומר, תום ראשי תיבות, תרומות ומעשרות. אז לא מדובר על מצוות שהן חובת הגוף, לא מדובר על מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, אז ברור שבחוץ לארץ אנחנו צריכים לקיים מצוות התלויות בארץ, כי זה חוץ לארץ. אלא כדי שלא נזכור, לא נשכח איך לקיים תרומות ומעשרות בארץ ישראל, צריך לעשות מעין, כאילו וירטואלי, בחוץ לארץ. טוב, אז על ברש"ים המדויקים כתוב תפילין ומזוזות, ולא כתוב תום. בפשט הפסוקים, זה תפילין ומזוזה, מה כתוב? לטוטפות בין עיניך, מה זה, תרומה ומעשה, זה תרומות ומעשרות? לטוטפות בין עיניך, לא תלדך לטוטפות בין עיניך, זה תפילין. האל מזוזות ביתך, זה מזוזה. אז אם פעם תשמעו את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, כן, את ה... איך נקרא לזה במילה מעודנת? לא, אבל... לא. התחכמות, זאת מילה ראויה. את ההתחכמות הזאת, לא רוצה להגיד את המילה, את התחמון הזה, כן? אבל אם תראו את ההתחכמות, אם תפגשו את ההתחכמות הזאת, כן, כתוב שם תום, תום זה תפילין, זה תרומות ומעשרות. כבודו, במדרש כתוב תפילין ומזוזה. והמשל ברור, לא כתוב, זה כתוב, בית, ברש"י אמיתי כתוב שאין ראשי תיבות כתובים ומזוזה, וג' הפסוקים על זה מדברים, ריבונו של עולם. אז איך הגיעו בכלל לתרומות ומעשרות? עכשיו, אם לא הייתי שומע את זה כטענה, אז לא הייתי יודע לטעון את זה לפניכם. אז יוזו שמעתי את זה כטענה. אז כדאי שנדע את זה. דע מה שתשיב. בסדר? אז אם כן, אומר רש"י, אף לאחר שתגלו עם מצוינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, לא אפרישו תרומות ואפרישו מעשרות. זה לא כתוב. כדי שלו חדשים כשתחזרו, וכן אומר, הציבי לך ציוני. אותו דבר אומר הרמב"ן, ואת הרמב"ן הזה כבר ראינו. הרמב"ן ויקרא י"ח כ"ה, העניין כי השם הנכבד ברא הכל ושם כוח התחתונים בעליונים ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויים כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בהצטגננות, כל זה ראינו. אני מדייק לפסקה הבאה, עמודה אמצעית. והנה השם הנכבד הוא אלוהי אלוהים ואדוני אדונים לכל העולה, אבל ארץ ישראל אמצעות היישוב היא נחלת השם מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל וכולי. קצת נדלג. הנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל לשם הנכבד, אין תארה בשלמה בעבור המשרתים המושלים עליה, והעמים טועים אחרי שרב לעבוד גם אותם, כל זה דיברנו. הקטע האחרון למטה, והנה הכתוב שאמר, ועבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה, אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף. לא חובת הקרקע, לא חובת הארץ, לא מצוות התלויות בארץ, חובת הגוף, תפילין ומזוזה, לימוד תורה. אלא בחובת הגוף, כתפילין ומזוזות. ופרשו בהן כדי שלא יהיו חדשים עלינו כשנחזור לארץ, כי עיקר כל המצוות, רבותיי להדגיש את המשפט הזה, ליושבים בארץ השם. עיקר כל המצוות, כל המצוות הן תלויות בארץ, לא רק המצוות הנקראות תלויות בארץ שקשורות לקרקע, לאדמה, לחקלאות הארץ ישראלית, כמו תרומה ומעשר, כמו שמיטה וכדומה. כל המצוות מצד האמת תלויות בארץ, כי כל המצוות, אני משתמש בניסוח מילותיו של הרמב"ן, עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. האם הלכתית אנחנו מחויבים לקנת המצוות בחוץ לארץ? כן. אבל האם התוכן הרוחני, המשמעות הרוחנית של אותו קיום מצוות בחוץ לארץ הוא כמו קיום מצוות בארץ ישראל? ודאי שלא. זה שמיים וארץ. פה זה אמיתי ושם זה שר הכל זיכרון. זה מזכיר קצת את הגמרא במסכת שבת. שאדם חד ושלום נמצא במדבר ואיבד את לוח הזמנים. לא יודע מתי שבת. אומרת הגמרא שתי אפשרויות מה עושה כדי לזכור שיש מציאות כזאת שנקראת שבת. דעה ראשונה בגמרא, יום ראשון שומר שבת, שישה ימים אחרי זה עושה חול. אפשרות שנייה, שישה ימים עושה חול, יום שביעי שבת. וכן על זה הדרך. תראו אחר כך למחלוקת בעיניה, על פי הפירוש של הרב בעיניה, מה שורש המחלוקת פה. דברים חשובים מאוד שם. תחילת עיניה שבת ב'. אבל לכל הדעות, האדם הזה ששומר עכשיו שבת כזיכרון כדי שלא תשכח ממנו מצוות שבת. הוא מעלה על דעתו כאב האמינה שעכשיו חלה קדושת שבת. אם במקרה באופן בלתי ידוע לו הוא כיוון בדיוק ליום השביעי מאז בריאת העולם לשבת, אז ודאי שחלה קדושת שבת. אבל הוא לא יודע את זה, כי הוא איבד את לוח הזמנים לגמרי. אז כשהוא עכשיו מקיים מצוות שבת, זיכרון בעלמא. ואם השבת שהוא עושה יום רביעי, ודאי שלא חלה שם קדושת שבת. כדור בחור קבע מאז בריאת העולם שרק כל יום שביעי מאז בריאת העולם, חלה בו קדושת שבת. עם כל הכבוד לאותו אדם שהוא ביום רביעי עושה זיכרון למצוות השבת, ודאי שלא תחול שם קדושת שבת ביום הזה. פשוט. אז לא רק המצוות התלויות בארץ תלויות בארץ. כל המצוות תלויות בארץ. כי כל המצוות הן עיקר קיומן אלא בארץ ישראל, ובחוץ לארץ זה סך הכל זיכרון בלבד. אז כל אחד מכם רוצה עכשיו לצעוק. אז תגיד לי. כל היהודים שנמצאים בחוץ לארץ, והיהודים הנקראים דתיים בחוץ לארץ, ומקיימים מצוות, ומקפידים קלה וכבחמורה, לא יודעים את מה שעכשיו אנחנו מדברים פה. תשובה. זה לא הבעיה שלי, מה אתם רוצים ממני? זה הבעיה שלי. אם יש עוד כמה יהודים שלא הגיעו לארץ. צריך להתקן אותם בזה. ובינינו אף אחד לא שומע, לא בטוח שהעדכון יועיל. כמו שקוזרי כותב, פשטתי את קוטנתיך, החייל בשן. בוא נראה עוד כמה מקורות רגע. אז אם כן, כי עיקר כל המצוות להשווים בארץ השם. הלאה, רבנו בחיה. ושמתם את דברי האלה, צעצמו למעלה, מביא גם את, וכל המפרשים האלה על פרשת עקב, על הפסוקים האלה של ויהם שמוע. זה לא איזה מדרש זניח, זה על הפסוקים האלה בפרשת עקב ספר דברים. פרק י' א', ושמתם את דברי האלה, דרשו חזל, אף לך שתגלו המצוינים במצוות, תניחו תפילה סום הזאת, כדי שלויו חדשים וכו', אומר רבנו בחיה, הכוונה בזה לומר, כי אף על פי שאנו עושים המצוות בחוץ על הארץ, והם חובת הגוף לעשותם בכל מקום, לימדונו החכמים, זיכרונם לברכה, שאין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה. אם כן, לשון הרמב"ן, עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. לשון רבנו בחיה, עיקר עשייתן בארץ הקדושה. הלאה, הכוזרי. לא משנה כרגע סוגיה, סוגיה מסובכת שם לגבי חשבון הירח וכו', עיבור השנה, קידוש החודש, קיצור, סוגיה מסובכת שם. לענייננו אנחנו רוצים להוציא כאן שתי כותרות. והכוונה בזה להיראות הלבנה בראשית החודש בארץ ישראל, שהיא ארץ התורה. כן, ארץ ישראל, ארץ התורה. זה מאמר שני עוד כף, ומאמר שני עוד כף חד. אני קורא באמצע, וארץ ישראל היא המיוחדת לאלוהי ישראל, ואין המעשים שלמים כי אם בה. המעשים, מעשי המצוות לא יכולות להיות שלמות, אלא בארץ ישראל. המהר"ל, על ועבדתם מהרה, גור אריה גם על פרשת עקב. אף לאחר שתגלו, אם לא כן, מה עניין ושמתם לעבדתם מהרה, אלא אף לאחר שתגלו ועד החתילו הענגו ממכם על האדמה וכו' וכו'. נקרא רק את מה שצריך. והרמב"ן בהתחלה הוא מביא איזו סברה שלא כך נראית לו. אחר כך הוא אומר, והרמב"ן התעורר בזה, עמודה ימנית, עמוד 45, עמודה ימנית למטה, חלק שני, והרמב"ן התעורר בזה, ואמר שיש לזה סוד עמוק, ואני אגלה הסוד, ואז הוא מביא את הרמב"ן, עכשיו תראו את לשונו, אולי נקרא את כל החלק הזה, והרמב"ן התעורר בזה ואמר שיש לזה סוד עמוק, ואני אגלה הסוד, כתב הרמב"ן בפרשת תולדות, כי התורה היא משפט אלוהי הארץ, ולפיכך היו האבות שומרים את התורה דווקא בארץ, לא בחוץ על הארץ, לפי שלא נצטוו בה. לכן הרמב"ן אומר שכשיעקב אבינו הגיע לגבול של ארץ ישראל, לבית לחם, קושיה עצומה, האם בית לחם זה גבולה של ארץ ישראל, אז אף על פי שאבותינו שמרו כל התורה והמצוות, אבותינו קיימו כל התורה כולה, אבל לא היו מחויבים בתורה אלא בארץ ישראל. לכן יעקב אבינו, אומר רמב"ן, נשא שתי אחיות. אבל איפה יכל לשאת שתי אחיות? בחוץ לארץ. ברגע שהגיע לתחומה של ארץ ישראל, מתה רחל בדרך. למה? כי אף על פי שאבותינו לא היו מחויבים בתורה, כי רק עם ישראל היה מחויב בתורה, אבל אבותינו קיימו כל התורה כולה, אבל כל החיוב שהם לקחו על עצמם היה רק בארץ ישראל. ולכן בחוץ לארץ יכל יעקב אבינו לשאת שתי אחיות. הגיע יעקב אבינו לארץ ישראל, גבול בית לחם, מתה רחל. כך אומר רמב"ן. אז אומר המהר"ל, ולפיכך היו האבות שומרים את התורה דווקא בארץ, לא בחוץ לארץ, לפי שלא נצטוו בה. אבל ישראל, כל מצווה שחובת הגוף חייב לעשות ולא היה ראוי, ולא היה ראוי, זה לשון המהר"ל, ולא היה ראוי שישמרו חסר שמשין, ולא היה ראוי ולא היה ראוי שישראל ישמרו המצוות בחוץ על הארץ. שומע? לא ראוי שישראל ישמרו המצוות בחוץ לארץ, לפי שלא נצטוו בה. אבל ישראל, כל מצווה שחובת הגוף חייב לעשות, ולא היה ראוי שישראל ישמרו המצוות בחוץ לארץ, כיוון שמשפט אלוהי הארץ. אבל אם לא נתן השם יתברך שישמרו המצוות בחוץ לארץ, ושיקיימו אותן כמו בארץ, וכו', והיה במקום כמו נתינה חדשה, וכו' וכו'. עוד מקור אחד שלא מודגש כאן, רבו של הארי הקדוש, הרמ"ק, רבנו משה קורדובר, שקבור על יד הארי בצפת, נודע כי ארץ ישראל, למעלה, עמודה אמצעית, כי ארץ ישראל לה קרובה ויחס עם התורה, סליחה, כי יחס החיות עם הלב, נעזוב כרגע, תראו את המשפט האחרון, וכן עניין התורה עיקרה בארץ ישראל. אם כן, הרמב"ן, עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. רבנו בחיה, אין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה. הכוזרי, ארץ ישראל, ארץ התורה, אין המעשים שלמים אלא בה. המהר"ל, לא היה ראוי שישראל ישמרו המצוות בחוץ לארץ. הרמ"ק, וכן עניין התורה, עיקרה בארץ ישראל. ועל פי זה ברור שכשהרב קוק אומר את המשפטים בסגנון שלו, הוא לא ממציא כלום, זה פשוט המשך הכיוון הזה. אומר הרב באורות התורה י"ג ז', כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. תדלגו רגע לצד שמאל, סוף העמודה האמצעי, סוף העמודה באמצע. על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. אם כן סיכום, הרי מבואר שכל קיום התורה ומשמרת מצוותיה אינם אלא בארץ ישראל, ובחוץ לארץ אינם ציונים בלבד, אינם ציונים זיכרון בלבד, וכאמור לאל. כי עיקר כל המצוות להשמים בארץ השם. רמב"ן. כי אין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה, רבנו בחיי. ארץ ישראל, ארץ התורה, אין המעשים שלהם אלא בה כוזרי. בארץ ישראל ראוי להיות התורה. זה קטע שלא לא קראתי במהר"ל. ובחוץ לארץ לא היה ראוי שישמרו המצוות בחוץ לארץ. רבנו משה קורדובר, או רבו של הארי, וכן עניין התורה עיקרה בארץ ישראל. הנציב גם לא נכנס כאן, המצוות מיוחדות יותר בארץ ישראל. והרב קוק, התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנה רק בה להיות מקורית. אם כן, קדושתה של ארץ ישראל היא לא סתם קדושה עצמית, אלא קדושה עצמית שיש לה השלכה משמעותית ביותר, שאין עיקר קיום המצוות אלא בארץ ישראל, וכל קיום המצוות בחוץ לארץ הוא ציונים בלבד, זיכרון בלבד, כדי שלא נשכח כשנחזור. נא להגיב. בבקשה. שמך הפרטי, שכחתי.
תום,
כן. אז היהודים בצרפת לא מקיימים מצוות.
לא, אני אומר כל חלק מהאנו שהגשתי,
עם ישראל בגלות קיים מצוות כזיכרון בעלמא. האם יש לזה שכר? כנראה שכן, אבל שכר כזיכרון. זה לא עיקר העניין.
לא לקיים מצווה זה עבירה?
עדיין.
אז מה כן השכר שלי?
לא יודע. לקיים מצוות. רבותיי, האם קרה לכם פעם שהייתם צריכים לתרגל איזשהו סוג של תרגול, לא בשביל הזמן שבו אתם תרגילים, אלא בשביל שבעתיד תצטרכו להשתמש בזה? קרה לכם? כן. טירונות בצבא, אימון בצבא. אני לא באמת ננחם. מה הראיה שאני על יבש? כן, אבל אם לא תלחם על יבש, איך תדע להילחם על רטוב בזמן אמת? תגיד לי, אם לא הייתה, לא היה בטש ולא הייתה מלחמה, היית צריך להתאמן? בוא נצייר, כן, עולם היפותטי. אין בטש, אין מלחמה. צריך להתאמן? מה, יש לנו עניין לפגוע 5 מ-5 במרכז המטרה? זה בנו לעולם.
אבל כל מה שהם קידמו שם זה לא משל למלחמה?
סליחה?
כל מה שהם קידמו שם.
מי זה הם קידמו?
כל הגויים שהיו שם.
הם ידעו שקיום התורה בחוץ לארץ, חלקם חיו תקופות ארוכות בחוץ לארץ, נכון? וחלקם לא הצליחו להגיע לארץ, אמר הלכה בחוץ לארץ. כדי, אז הם ידעו שקיום התורה בחוץ לארץ, כאנוסים, מה אפשר לעשות? זה זיכרון מלבד. זה לא באמת.
אבל בפועל זה מלחמה, זה מתקדם
משהו. מה אתה קורא מלחמה? אני לא מתאמין למלחמה.
אפשר לזה למלחמה.
מלחמה
כאילו זה שהם בחוץ לארץ, זה קדם את העניין של
העלייה
לארץ.
ברור, אבל זה זיכרון בלבד. אני מניח תפילין וירטואלי. עכשיו אתה יכול להגיד שאלה אחרת, אתה יכול להגיד דבר אחר. שגדולי צדיקי קדושי ישראל במהלך כל הדורות, תנאים המוראים ראשונים ואחרונים, כשהם היו בתקופת הגלות, הם ינקו באופן סמוי מקדושתה של ארץ ישראל. וציפו באופן סמוי להופעתה של תורה בארץ ישראל. אז הייתה השפעה סמויה פנימית מאוד להופעת התורה הארץ ישראלית, גם כשבפועל הם היו בחוץ לארץ. זה נכון, זה ודאי נכון. רבותיי, אתם רוצים לשמוע משפט חמור? אנחנו כשנגיע לסוגיית ארץ ישראל וגאולה, בעיקר גאולה, נדבר על זה בעריכות רבה, אבל אנחנו גם נראה לעוד מעט מקורות, לא יודע מה מספיק. אבל למשל, בואו ניקח דוגמה, בסדר? התלמוד הבבלי אומר, אמר רבי ירמיה, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. שומעים? עם ישראל בגלות, אין ביטול תורה יותר גדול. לפי ההבנה, על פי מה שראינו כרגע, ברור. זה ביטול תורה כי זה לא תורה. זה ציונים. יותר חריף מזה. זה לא אמר רבי ירמיה. זה אני לא זוכר בשמי גמר חגיגה דף אי ובב. אבל אמר רבי ירמיה על הפסוק באיכה. פסוק נורא. אולי זה הפסוק הכי מזעזע בתנ"ך. במחשכים הושיבני כמתי עולם. כך אומר ירמיהו. ירמיהו או איוב? זה מגילת איכה, לא? כן או לא? כמדומני. במחשכים הושיבני כמתי עולם. כן, כמדומני מגילתך. ירמיהו. עכשיו תגידו, מה זה במחשכים או שיבני כמתי עולם? אני נמצא בחושך, אומר מיהו הנביא, כמו החושך שבו נמצא מת עולמי. אדם שמת.
איך?
האם מישהו זוכר איזה אור או איזה חושך היה כשהגוף שלו היה מת מתחת לאדמה? הרי כולנו גלגולי נשמות לפי ארי, אז כולנו פעם מתנו. כלומר, הגוף אחד שלנו לפחות היה מתחת לאדמה. אבל אין ספק שיש מדרגות מדרגות בחושך. יש חושך שהוא, אם היינו מחבים בו את האור. ויש חושך כשהשם משוקעת. ויש חושך, כמו שחזל אמרו, אבן עזרא מביא על מכת החושך, וים יש חושך, חושך שאפשר למשש אותו. ויש חושך שהוא הכי הכי חושך, הכי הרבה, הכי, הכי הרבה חוסך, הכי הרבה חשך, חוסך, חסך, חיסרון, שזה החושך שנמצא מתחת לאדמה. אני לא מציע לנו לבדוק איזה חושך נמצא מתחת לאדמה. כי יכול להיות שלא נוכל להיות, לראות יותר אור, אור יום. נכון? אבל כנראה שהחושך שנמצא מתחת לאדמה זה החושך הכי חשוב שאפשר להעלות על הדעת. אומר מיהו הנביא, במחשכים הושיבני כמתי עולם. אני נמצא בחושך כזה, הקדוש ברוך הוא הושיב אותי בחושך כזה, כמו מת עולם. בקיצור, אני נמצא בחושך הכי חושך שאפשר להעלות על הדעת. תגידו, אם עכשיו אתם תנאים או אמוראים, צריכים לדרוש על הפסוק הזה דרשה, במחשכים הושיבני כמתי עולם, מהו החושך היותר חשוך שאפשר לדרוש על הפסוק הזה? מוות. טוב, זה כמתי עולם, זה פשט, תנו דרשה על זה. גלות, הלאה. מה בגלות? שואה, שעבוד מצרים, גירוש ספרד, אינקוויזיציה. נראה לי שהשואה זו אולי הדרשה הכי טובה. לצערנו הרב, הכי רעה טובה. במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו שואת אירופה. אתם יודעים מה הגמרא דורשת? במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו תלמודה של בבל. שומעים? התלמוד הבבלי, שהוא פאר היצירה, אומר בעצמו על עצמו, שהוא החושך היותר גדול. אתה מתפלא. הלוואי שנבין משהו מהבבלי. אלא מה החזל רצו להגיד בזה? וזה כתוב בבבלי, זה לא שהירושלמי, תלמידי החכמים שבארץ ישראל ניסו לעקוץ את תלמידי החכמים שבבבל, אמרו להם, מחשיקים על שם כבתי עולם ותלמודה של בבל. זה בבבלי כתוב. בבבלי אומר את זה על עצמו, הוא יודע את זה על עצמו. זה לא מחד ושלום שאנחנו מזלזלים בתלמוד הבבלי, ואנחנו צריכים ללמוד את הבבלי, ויש לנו הרבה עבודה עד שנגיע לאור של הירושלמי, וכו', ברור. אבל הבבלי יודע באמת את האמת הגדולה, שעם כל הגודל ופאר היצירה של התלמוד הבבלי, שמשם אנחנו צריכים לקחת את האור, והגרעין הירושלמי ארץ ישראלי גנו שם, כי התנאים והאמוראים שאבו את התוך הפנימי מתוך תורתה של ארץ ישראל, למרות שהוא בבבל וכו' וכו', הם יודעים שאין ביטול תורה יותר גדול מאשר הופעת התורה בחוץ לארץ, כולל פאר היצירה של הופעת התורה הזאת, התלמוד הבבלי. זה לא אומר שמהיום אנחנו מפסיקים ללמוד בבלי ועוברים לירושלמי, כי אנחנו לא נביא מירושלמי כלום. הרב שואל את זה באורות התורה פרק י"ג, אם זה ככה, אז למה אנחנו לומדים עדיין את הבבלי, צריך ללמוד את הירושלמי? אומר הרב, עם ישראל זה כמו האדם שהיה בצינוק במשך 2000 שנה, בלי אור. אתה לא יכול לפתוח לאור בפעם אחת. תפתח לאור בפעם אחת, אתה תוציא אותו לטייל בחצר, השמש, אין לו כלים, העין לא יכולה להכיל את גודל האור, הסתנבר, יכול להתעבר, לקבל עיוורון כפשוטו. לכן בהתחלה פותחים איזה סדק קטן, אחר כך מחריבים את החריר, אחר כך קצת עוד יותר, עד שבסוף הוא יכול גם לטייל בחוץ. אז אנחנו מהבבלי צועדים אל הירושלמי, ברור. אבל מצד האמת, ביחס שבין הבבלי לירושלמי, הבבלי, זה במחשכים הושיבני כמתי עולם. זה כתוב בבבלי. אז לפי ההבנה הזאת, זה כי התורה בחוץ לארץ היא ציונית. לפי ההבנה יותר עמוקה, כי מציון תצא תורה. לפי ההבנה יותר עמוקה, אין נבואה והשראת שכינה, אלא בארץ ישראל. אבל אפילו רק בשלב הזה של קיום תורה ומצוות. דברים כל כך פשוטים, כל כך ישרים, כל כך מזעזעים, שהיו אומרים לבעוט כל יהודי מחוץ לארץ לארץ ישראל. בעיה. לירן, למה אתה מזועזע? על מה אתה חושב?
אני חושב
הציונים, בין היתר, הוא הציונים עצמו.
נכון.
והוא אמור לתת לנו מהציונים האלה את התורה את ארץ ישראל.
לכן, מאז שעם ישראל חזר לארץ ישראל, היו תלמידי חכמים, קדושים וצדיקים, שניסו והשתדלו, והיום זה תופס הרבה יותר תאוצה בשנים האחרונות, להחזיר את התלמוד הירושלמי למרכז הבמה. התלמוד הארץ ישראלי. התלמוד של הנבואה, התלמוד של השכינה, התלמוד של תורת האגדה, של תורת הסוד, התלמוד של התורה, של המצוות. דרך אגב, אם היה לנו זמן, היינו עושים את זה, לוקחים סוגיות מקבילות בבבי ובירושלמי, ורואים סברות ופסוקים ומסקנות שונות בין הבבלי לבין ירושלים, ואתה רואה ממש כחוט חורז את ההבדלים היסודיים בין בבלי לירושלים. עכשיו בבלי זה יותר תורת ההישרדות, וירושלים זה יותר תורת החיים, הופעת החיים. טוב, סוגיות שלמות, לא נפתח, זה סוגיות אדירות, הסוגיות האלה. כן. אמרנו בכלל
שהיום נגיד בארץ ישראל, אז לא מופיעים שום מצוות פוליטיות
ציבוריות. לא אמרנו, אמרנו, רציתי רק להראות ש... הסברה הזאת שכשאנחנו בגלות אנחנו נשכח מצוות, זה לא דבר שהוא רחוק מההבנה, כי עובדה שהמצווה המרכזית הלאומית שלנו, קרי הקמת מדינה, עובדה שהיא נשכחה מהמון חוגים הנקראים דתיים, שלא מבינים שמדינת ישראל ברעיון שלה ובסדר הופעה שלה, זה ממד אלוהי, זה ממד דתי, שיש בו מורכבויות, בעיות, הכל נכון, אבל זה ממד אלוהי, זה לא כלי חומרי. עובדה שהידיעה האלמנטרית, הבסיסית, המרכזית, היסודית הזאת נשכחה מאיתנו, זאת עובדה. ברור. תחשוב, היינו 2,000 שנים בגלות, נגיד שדור זה 20 שנה, 2,000 שנה זה 100 דורות, 100 דורות זה אבא בן נכד, אבא בן נכד, תכפילו 100 דורות, תחשבו 100 דורות, עם ישראל לא מקיים מצוות. אין מצוות, אין, שום מצווה. אין תפילין, אין שבת, אין טהרת המשפחה, אין כלום. איזה דור יופיע אחרי 100 דורות? גוי! ככל העמים, בית ישראל. אפשר להבין את הסברה, הסברה היא פשוטה, הסברה היא ישרה. אז הסברה של המדרש היא נכונה, שלא נשכח את המצוות. עובדה, לצערנו הרב, יהודים, להבדיל אלף אלף הבדלות, יהודים שלא קיימו מצוות, במשך דורות, לצערנו הרב, או שרובם התבוללו, התבוללו כפשוטו, הם לא חלק מהמשרד היום. ניסו את הערובת וכו', ולהבדיל לאחרים, הם חלק חילוניים בהצהרה, במובן הזה שאין להם קשר עם אלוקי ישראל, ברמה התודעתית, הבחירית. עובדה, זה מציאות. אי אפשר להתווכח עם מציאות. כן. אני לא בקי, אני לא המזכירה של אלוהים להבין את חומרת העבירה ואת השכר על המצווה, לא יודע. מה זה ענייננו? בואו נצא רגע עם דברים מעשיים. האם אנחנו מחויבים לקיים מצוות בחוץ לארץ? כן. האם צריך להקפיד על קלה כבחמורה דאורייתא דרבנן כאילו אנחנו בארץ ישראל? כן. עד לכאן ברמה הלכתית שיעור הלכה. האם ברמה הרוחנית, התוכן הפנימי של המצווה, ההשפעות של המצווה והמציאות, האם אנחנו מבינים שההשפעה הזאת, והתוכן הזה וההשפעה הזאת, המופיעים במציאותנו בחוץ לארץ, היא חלקית מאוד, היא מינורית מאוד, היא זיכרון, היא ציונים ביחס לתוכן ולאמת האלוהית ולהשפעות שלה שמופיעות בארץ ישראל? כן. אז ברמת ההלכה אין הבדל. ברמת האמונה זה שמיים בארץ. האם ראיתם פעם ילד משחק כדורגל על מסך מחשב? כן. האם ראיתם פעם ילד משחק כדורגל באמת? באמת, בועט ברגל. הכדור, הרגל בועטת בכדור. מפקיע הכל. זה אותו דבר. הילד משחק כדורגל. זה אותו משפט. אבל פה זה בכאילו, ופה זה באמת. ילד באמת משחק כדורגל שהוא במחשב. מה? ומה?
מאבדים עדיין הרבה דברים. נלך קרובה פסח וסוכה. זה אותו משחק.
לא הבנתי. מה זה עדיין? מה זאת המילה עדיין?
היינו בגלות.
כן.
איבדנו עם כל התפילים וזה, אבל איבדנו המון דברים.
ברור.
עדיין קרובה פסח.
ברור. כלומר, אתה אומר ככה, איבדנו כמותית מצוות מסוימות, והבדנו איכותית שזה סך הכל ציוני. נכון? זה ביטול תורה. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זה הביטול תורה הכי גדול. גלות זה הביטול תורה הכי גדול. לכן אם אנחנו רוצים למנוע ביטול תורה מישראל, אני לא נגד להפוך יהודים לאברכים ולצרף כל יהודי שילמד תורה, זה חשוב מאוד, אבל אולי לא פחות מזה ויותר מזה, זה להעלות יהודים לארץ ישראל. זהו. זה ביטול תורה. יהודים בגלות זה ביטול תורה. חגיגה, איי. זה מופיע פה בחוברת באיזשהו מקום. הנה, תסתכלו, בדף 17. דף 17, עמוד 46. עמודה אמצעית. למשל, גמרא חגיגה. כל זה נראה בהמשך. הגמרא בדפי אומרת ככה, ודמוה תדמה, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. כך כביכול אומר ריבונו של עולם על עצמו. אם כן, שלוש פעמים מופיע שורש דמע. כביכול הקדוש ברוך הוא דומע שלוש פעמים, ודמוה תדמה, עיני דמעה. אם כן, דמוה תדמה, דמעה. שלוש פעמים. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? למה הקדוש ברוך הוא מוריד שלוש דמעות כביכול? אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומן. גלות. אם כן, אחת על חורבן ראשון, בית ראשון, אחת על חורבן בית שני, אחת על גלות ישראל. ואיקא דאמרי, דעה שנייה, אחת על ביטול תורה. אם כן, מקדש ראשון, מקדש שני, וגלו ישראל, ואו ביטול תורה. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, על ישראל שגלו, שהדימה השלישית היא על גלותם של ישראל, היינו דכתיב, כי נשבע עדר השם. המשך הפסוק, ודמו התדמה, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. מה זה נשבע עדר השם? גלות. אז כי נשבע עדר השם, מסביר לנו את הדימה השלישית. אז הדעה שאומרת שהדימה השלישית, שתי הדמות הראשונות, בית ראשון, בית שני, הבנתי. דימה שלישית, גלות ישראל, זה פשוט הפסוק, נשבע עדר השם. אבל מאיפה הבאת את הדעה של ביטול תורה, משל את הגמרא? אלא למאן דאמר על ביטול תורה, מהי כי נשבע עדר השם? עונה הגמרא, כיוון שנשבע, סליחה, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה יש להגיד אחרי זה? אתם יודעים מה הדבר הכי מתסכל? שהרבה אנשים שלומדים תורה, והתורה היא רלוונטית מאוד לחיים שלהם ומשמעותית להם, ובאמת רוצים להיות שייכים לתורה, או שהם לא מודעים לכל הסוגיות האלה, שתכף, שבהמשך אנחנו נראה הרבה יותר חריף מזה, או שהם מודעים לזה ולא לוקחים את זה ברצינות. תירוצים. שיש תירוצים. טוב, אז אנחנו, כשנגיע לסוגיית גאולה, ננסה לתרץ את התירוצים. זה רבי יהודה הלוי, לא זוכר אם יש את זה פה, שהכוזרי יוצא בחריפות, שהכוזרי אומר לו, ארץ ישראל, שרבי יהודה עונה לו, ארץ ישראל, ארץ ישראל וזה, ואז שואל את הכוזרי, אז למה אתה לא עולה לארץ? אין דבריך חכים כצפצוף הזרזיר והתוקי. אומר לו, רבי יהודה הלוי, מצאת מקום חרפתי. לא רק מקום חרפתי, זה החרפה של כל הדורות. נכון? לא חושב שאת זה פה, אין את זה כאן. טוב, יש פה עוד כמה חשבונות. אתם לא יכולים להתעכב יותר, נכון? צריך לעצור. טוב, יום חמישי, יום חמישי אין שיעור. יום ראשון, אפשר, אני רוצה לסיים את הסוגיה הזאת. שאלה, האם ביום ראשון אפשר להתחיל את השיעור קצת יותר מוקדם? שתיים, לא קשור, לא קשור. שתיים אפשר? מה? אוקיי, אז בשתיים ביום ראשון, עד שלוש ורבע, זהו?